אנחנו ממשיכים במאמר שלישי של ספר הכוזרי בסימן ה' לקראת סופו כבר סימן אנחנו בוו, זה בעמוד קוף ג' במעדורת אבן שמואל, בתרגום אבן שמואל. אמר הכוזרי, ומה הם המעשים הידועים? אין, הרי עד עכשיו דיברנו על החסיד בתור מי שמתקן את המחשבות שלו ואת המידות שלו, את הכוחות הנפש. כל זה עבודה פנימית. אבל אחר כך הוא אמר לנו בסוף הפסקה הקודמת, ובזה התקשרו המעשים. המתוקנים הידועים, מה הם המעשים? אמר החבר, ודאי מדובר על מצוות, אבל יש כמה סוגים של מצוות, וכאן המקום לדבר עליהם. רק המעשים והחוקים החברתיים והשכליים הם הידועים. אבל אולם המעשים האלוהיים הנוספים על אלה והמיוחדים לעומת אל חי, אשר בעבורם הוא מנהיגה, אינם ידועים כי אם בבואה מת האלוה מפורשים ומפורטים. כלומר, יש שני סוגי מעשים. יש מעשים ששייכים לדרך ארץ קדמה לתורה, ויש מעשים של תורה. מעשים של דרך ארץ קדמה לתורה, אתה לא צריך תורה בשביל זה. כלומר, דרכי ניהול החברה הם דברים הידועים בסברה אנושית, ומשתנים מחברה לחברה, וזה בסדר. למשל, בחברה המערבית מקובל שכשאתה אומר שלום למישהו, אתה לוחץ לו את היד. בטיבט מקובל שכדי להגיד שלום למישהו, אתה מושך לו בלשון. שזה במערב נחשב לדבר ממש לא מנומס. ואילו בטיבט זה נחשב לדרך ההתקשרות של אדם לחברו. בהודו מקובל שאדם לוחץ לעצמו את היד, עושה ככה, וכדומה. זאת אומרת, אלה הם דברים שהעיקר לא בדיוק איך הם נעשים, אלא הם מביעים כוונה. כן? אז הם מבינים אחד את השני. כן. למשל, אם מישהו שואל, האם אתה רוצה לשתות? אז אם הוא דובר עברית והוא יענה לא, הכוונה שהוא לא רוצה לשתות. אם הוא דובר צרפתית ואומר לא, משמע שהוא רוצה מים. כן? אז הכל תלוי גם כן לפי השפה. כן, אז מה שהוא אומר כאן, רק המעשים והחוקים החברתיים והשכליים הם הידועים, אולם המעשים האלוהיים הנוספים על אלה והמיוחדים, לעומת אל חי, כלומר יש דברים שהם מיוחדים רק לנו, אשר בבואה ומנהיגה, אינם ידועים כי מבואה מת האלוה מפורשים ומפורטים. למשל, אני לא יודע איך לשמוח בחג הסוכות. התורה אמרה, ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר וכו'. אז יש הרבה עמים שמביאים פרחים, מביאים כל מיני צמחים כדי לשמוח ולרקוד עם הפרחים וכדומה. מה הם הצמחים שאני צריך לקחת? בשביל זה צריך תורה, ארבעת המינים, בדיוק לפי דרשת הפסוקים וכו'. גדולה מזאת, אף המעשים החברתיים והשכליים אינם ידועים בשלמות. כי גם אם נדע כל אחד מהם כשהוא לעצמו, אין שיעורו ידוע לנו. למשל, לא תרצח. זה כל אחד מבין. לא צריך בשביל זה תורה. כל אחד מבין שאסור להרוג. מתי זה מתחיל להסתבך? כשנכנסים למקרים גבוליים, מה נקרא להרוג? אסור להרוג, אבל מה נקרא להרוג? למשל, הפלה. זה רצח או לא? רצח. אתה אומר זה רצח? באיזה שלב? ברגע שיש הפריה? ברגע ש? אני לא יוצא, זה כבר לא הפלה. אתה אומר, ולד שיצא, אסור להרוג אותו, זה כולם מסכימים. אם כי אצל הרומאים, היה מקובל. אני שואל, חודש שלישי להיריון, זה רצח או זה לא רצח? מהיום ה-40, ואם מהיום ה-35? למה לא? אז צריך הגדרות, נכון? בקיצור, צריך הגדרות, מה נקרא רצח ומה לא. אותו דבר לגבי אדם שמת. מותר לנתק את המכשירים או לא? השאלה מה נקרא שהוא מת. מוות מוחי, הפסקת הפעימות של הלב. בקיצור, יש הרבה שאלות גבוליות. או לבייש מישהו, אני מבייש מישהו ברבים. רצחתי או לא? אותו או לא? זה נקרא רצח. האם על זה אני חייב מיטה בבית דין או לא? האם צריך להיהרג ואל יעבור על זה או לא? בקיצור, הדברים דורשים הגדרה. כלומר, זה גם דברים שהמוסר האנושי מבין אותם, יש צורך בהגדרות ברורות לגבי מקרי הגבול. כן, בבקשה. אתה אומר כך, יש שתי שאלות. האחת, מי יגדיר? האם האדם יכול להגדיר לעצמו? והשנייה, אתה אומר שנתעסק קודם כל בשאלה הראשונה. טוב, ובכן, לגבי... מה? התחרטת, לא הבנתי. טוב, בסדר. אז לגבי השאלה הראשונה, מי מגדיר? זה בדיוק מה שהוא אומר כאן. שחייבים בשביל זה גם כן תורה, כי אם לא, אז יש לנו בלבול. זה כמו אצל רבנו סעדיה גאון, השיטה הזאת. שאף על פי שיש הרבה דברים בתורה שהשכל האנושי מחייב, אבל בכל זאת יש ספקות שבשבילם היינו צריכים שהתורה תינתן מן השמיים. בסדר? בשביל ההגדרות האלה. השאלה מה יהיה אצל הגויים? למשל, גם אצל גוי יש איסור לא תרצח. נכון? אסור לגוי להרוג גוי. אז איך הוא יקבע את רגע המוות למשל? איך הוא יקבע אם הפלה היא מותרת או אסורה? אז בזה, מי ענה? מי אמר בפי התורה? אתה. איך אתה יודע? איך אתה יודע שזאת התשובה? אז החלטת ללכת לפי הרב בעל חמדת ישראל, הרב מאיר דת בלוצקי, שהוא אומר כמוך. זאת אומרת, לפי דבריך, שאתה פוסק הלכה כמו הרב מאיר דן פלוצקי, זאת אומרת שגוי שירצה לדעת איך מקיימים לא תרצח, יצטרך ללמוד חושן משפט, ללכת ללמוד בישיבה אצל הרבנים, וללמוד מהן הגדרות המדויקות של רציחה. נכון? אותו דבר, דיני ממונות, הוא יצטרך ללמוד כל חושן משפט, ללמוד דיני ממונות של חושן משפט, איסור גזלה והלכות גניבה ושומרים וכו'. ככה אתה אומר? אבל לפחות אתה, יש לך מי שתומך בדבריך, בעל הכלי חמדה או חמדת ישראל, הרב מדרם פלוצקי. הרב קוק סובר בספר עץ הדר הפוך מזה. הוא סובר שלגבי ההגדרות המדויקות של הדינים, זה צריך למסור לבתי דינים של אומות העולם. לפי זה משל תשאל... כן, לפי זה משל תשאל שאלה. מתי גוי חייב במצוות? באיזה גיל? יהודי אנחנו יודעים. כן, 13 יום, שנים ויום אחד לבנים, 12 שנים ויום אחד לבנות. גוי, מתי הוא חייב במצוות? באיזה גיל? כשהחוק שלו מחייב אותו. אז אתה אומר, בדיוק הפוך ממנו, כן? ונתנאל הוא אומר שצריך ללכת לפי השולחן ערוך, ואתה אומר לפי התרבות של... זאת אומרת שתהיה ועדה פנימית שלהם, שתקבע מתי אדם נקרא בוגר. ככה אתה אומר. בסדר, אז זו מחלוקת בין האחרונים. למשל, יש נפקמינה לגבי אתרוג המורכב. אתרוג המורכב, כשר לנטילה או לא? לא. פסול. כולם מסכימים שפסול, השאלה היא רק למה. אז יש כאלה שכתבו שאתרוג המורכב הוא פסול בגלל שנעשתה בו עבירה. איזה עבירה? הרכבה, כלאיים. ויש בתלמוד אחת הדעות אומרת שגם גוי אסור לו לעשות כלאיים. אז גם אם הגוי הוא זה שירכיב את האתרוג, כיוון שנעשתה בו עבירה, מצווה הבאה בעבירה, אסור. ככה היה מי שכתב, והרב קוק לא מסכים עם זה. הוא אומר, זה לא נכון. בגלל שאף על פי שהאתרוג והלימון מבחינת ההלכה נחשבים לשני מינים שאסור להרכיב אותם זה בזה, זה לפי הגדרות ההלכה של בני ישראל. אבל ההחלטה שהאתרוג והלימון הם שני מינים, יכול להיות שאצל אומות העולם החליטו שזה מין אחד. מה שנקרא פירות הדר. כי אצלנו הקריטריונים ההלכתיים היא לפי שינוי הטעם וצורת העלים. ובאמת, צורת העלים והטעם של הלימון זה שונה מאוד משל האתרוג. ולכן זה עכשיו לשני מינים. אבל מכיוון שחכמי הבוטניקה של אומות העולם החליטו לכלול את זה במשפחה אחת, ייתכן שאצלם אין איסור כלאיים. היא תלוי לפי הוועדה הפנימית שלהם. אוקיי, כן. לכן לפי זה יש דברים שאצלנו נחשבים לרצח, שאצלם לא יחשב לרצח או להפך. מה? כן, ודאי שזה מוסרי, כי איסור הרציחה ידוע, רק עניין של הגבולות. הרי בין הרבנים עצמם יש ויכוח לגבי מוות מוחי. נגיד, אדם מת, מוות מוחי, אבל הלב שלו ממשיך לפעום. אז מותר לנתק את המכשירים או לא? אתה חולק על הרב מרדכי אליהו אם ככה.
אני חולק על כולם.
מה?
אני חולק על כולם, כל עוד השם יתברך נותן נשמה בגוף של האדם.
אז אני מסכים, כל עוד השם יתברך נותן נשמה בגוף של האדם, אסור להרוג אותו, אני מסכים. השאלה היא מה זה נקרא שיש לו נשמה. לא, ואני אגיד הוא לא מגיב, אני שואל אותך אחרת, הוא לא מגיב, המוח שלו כבר לא עובד, אבל הלב ממשיך לפעום. אז אתה אומר שהוא חי. כן. והרבנים הראשיים אמרו שהוא מת. שהרי אפשר לקחת לב של אדם, להוציא אותו מן הגוף, ולשים אותו בסליים, והוא ימשיך לפעום כמה שעות. כלומר, הלב יש לו קוצב לב פנימי, שפועל לבד. זאת אומרת שזה לא ברור בכלל, ויותר מזה, אם חותכים את הראש של מישהו, יש לו ראש חתוך, אין לו ראש יותר, עדיין הלב ממשיך לפעום. כן, אז אני שואל אותך, ידידיה, אדם שחתכו לו את הראש. אז אני שואל אותך, אבל הלב שלו פועם, אבל הלב שלו פועם. אז בסדר, אז אתה מבין שיש פה צורך בהגדרות. כן? ויכול להיות. אז זאת אומרת שכיוון שאיסור הרציחה הוא ברור לכולם, אלא רק הפרטים חלוקים. הרי הרבנים נחלקו לגבי מוות מוחי, האם זה נקרא מוות או לא. אז זה עדיין במסגרת המוסר שיש איסור רציחה. אחרי זה יש רק בעיה של הגדרות. כן, בבקשה. מה? האם מותר להקריב כלאי בהמה לבית המקדש? זאת שאלה יפה. למה אתה שואל אותה? כלומר, אבל זה קשור לנושא, מה? בגלל הלימון והאתרוג. אבל אתה שם לב שזה מחוץ לנושא שלנו? הנושא שלנו עכשיו הוא הגדרה של המוסר. הגדרות מוסריות. בדרך אגב, הזכרנו מחלוקת בין הרב קוק לבין הרב פלוצקי לגבי מה המקור של ההגדרות אצל הגויים, והבאתי לצורך זה את הדוגמה של הלימון והאתרוג. הייתי רוצה להבין מה זה קשור מבחינה עניינית לדיני קורבנות. כן, אבל אתה מבין שהסוגיה הזאת הוזכרה רק בדרך אגב, כדי לברר את הנושא. זאת אומרת, כל סוגיה, אם אתה ממשיך אותה, יכולה לגעת בעוד כמה נושאים בתורה. ובעצם בכל התורה כולה. אבל אני לא יכול לעשות את זה. כי אם אני אעשה את זה, אני אצא מהכוונה של השיעור, שהיא לתת קו ברור ללימוד. לכן, עם כל הרצון להתייחס אל שאלתך, אני מוכרח כדי להרוויח זמן, לא להתייחס אליה. בסדר? טוב. בבקשה.
אני מכיר את רופא, קוראים לו דוקטור יאול אפרים, נהג בכיר, מתחיל עם הרפד, הוא גם נתק את ההורים שלו לעולם, כל עוד שלא הלב פועם ולא הרוק עובד.
אתה אומר שאתה מכיר רופא שלא מנתק כל זמן שהלב פועם. אז הוא פוסק כמו הרבנים שחולקים על הרב הראשי. בסדר, זה קורה. כן?
אתה רוצה עכשיו נקרא בפלאפון.
מה?
אם אתה רוצה נקרא עכשיו בפלאפון.
אתה מציע לי אם אני צריך שתתקשר אליו עכשיו בפלאפון. זה רעיון יפה. רעיון יפה, אני אומר לך את האמת, אני אשקול את זה. כן. כן, בבקשה. טוב.
כן. המצווה היא לא הסף, נגיד, המינימלי, שבאדם
שהוא התענות רוחנית, הוא מהנקודה הזאת הולך
להתעלה.
והמצווה
היא, מפה
ואילך,
אל תעשה.
אני
לא
הבנתי מה שאתה שואל.
זאת אומרת, למשל, נותן את הדוגמה של ההפלה.
כן.
ידוע שכתוב 40 יום לפני תחילת הולד, הוא כתוב על זה שבין פלוני לפלוני. זאת אומרת שגם פה איזושהי יחסיות, זה לא להגיד שביום ה-40 מכאן ואילך אסור להקליט.
אני לא הבנתי מה שאתה רוצה. כלומר, אתה רוצה לומר שהמצוות הן מינימום, ומותר לאדם להוסיף על גבי זה, אבל לא לגרוע מזה.
להתעלות.
תלוי אם זה מצווה או לא. זאת אומרת, יש אדם שהוא לא מודע בכלל לחיובו, נגיד תינוק שנשבע, אז הוא למטה מן המצווה. הוא יידון על פי המוסר הטבעי.
לכן הוא פטור מכל?
לא, הוא לא פטור מהכל. הוא פטור ממה? הוא לא פטור מהכל. הוא פטור ממה שהוא לא יודע. אבל מהמוסר הטבעי הוא לא פטור. אדם שהוא תינוק שנשבע, הוא לא יודע שהוא יהודי. זה לכן אני אומר שיש לך חיובים שהם למטה מהמצווה גם. יש חיובים למטה מן המצוות, יש חיובים למעלה מן המצוות. לכן, זה, כלומר, אז המצווה זה אחת התחנות. ככל שהאדם מודע יותר לחיוב שלו, כך זה הופך להיות תחנה ראשונה שלו. מובן? למשל, מידת חסידות. מידת חסידות, האם האדם נידון על זה שהוא לא קיים מידת חסידות או לא?
אם הוא חסיד,
הוא יתבע. כלומר, אם האדם הוא חסיד והוא לא קיים מידת חסידות, אז הוא נתבע על זה. אם האדם הוא לא חסיד, אז הוא לא נתבע על מידת חסידות. בסדר? אז הכל תלוי לפי מדרגת ההכרה שלו. בסדר? בבקשה.
אני אתן דוגמה, ואחר כך נשאל את השאלה. נגיד אם יהודי נמצא בין הגויים, ובין הגויים הוא נפל איזשהו מקרה, ושם אמרו לו שרוצחים אותו, הורגים אותו. יוצא להורג, אוקיי? האם מוסר של גויים והלכה יהודית, שהם מתנגשים ביניהם במקרה מסוים, על פי מה ללכת?
אני לא הבנתי את המקרה שאתה מתאר.
נתתי מקרה שיהודי נמצא בין הגויים, והגויים שפטו אותו לעונש מוות.
נו.
אבל הלכה, אם הם היו הולכים על פי הלכה היהודית, אוקיי? על פי שולחן ערוך, לא מגיע לעונש מוות.
נו, אז מה?
השאלה היא, האם ללכת על פי
כשהגויים...
כלומר, האם הוא צריך לתת שיהרגו אותו או לא?
שהמוסר הגויים...
לא, אני פשוט צריך שהשאלה תהיה ברורה מבחינת הלכה למעשה. כלומר, אתה שואל ככה. אדם יהודי הגיע לאיזשהו מקום, ועל פי מה שהוא עשה, שפטו אותו הגויים למוות. אבל לפי דין תורה, הוא פטור מן המוות. אתה שואל, האם הוא צריך להסכים שיהרגו אותו או לא? זאת השאלה?
אפשר להוסיף על איזה שאלה
אחרת. האם זאת השאלה? האם הוא צריך להסכים שיהרגו אותו? השאלה אם שואלים אותו בכלל. כן, לכן אני אומר השאלה היא לא מעשית. הקדוש ברוך הוא לא שואל אותך אם להציל אותו.
על פי מה ללכת, זו השאלה.
מי ללכת?
על פי מה ללכת? על פי השפיטה של הגויים?
מי צריך ללכת? כלומר, השאלה מי הוא הפונה אליך לשאול. כלומר, כשאתה רב ואתה בא לפסוק הלכה, השאלה היא תמיד הלכה למעשה. אז השאלה היא, מה, בית המשפט של הגויים בא אליך ושואל האם לדון אותו למוות או לא? זאת השאלה?
אם אני צריך להציל אותו עכשיו?
זאת לא הייתה השאלה שהוא שאל. הוא לא שאל את השאלה הזאת. לא, אבל לכן צריך להיות ספציפי. מה?
יותר גבוה, דינים שגויים מחליטים על פיהם, או דינים שקיבלנו מה...
האם אתה בא לברוח לו מהכן?
המוסר שהגיע אותם קבוצת אנשים מסוימת, הגיע למוסר החלטה מסוימת, שעל פיהם הם הולכים. לעומת זאת, יש קבוצת אנשים
שולחים
על פי דין תורה.
אז זה משתנה. זה תמיד לפי ההקשר. לכן אני אומר, אתה לא יכול לשאול שאלה תיאורטית. השאלה צריכה להיות מציאותית. כן. אם הרב מסכים לחרוג ממנהגו לרגע קט, עודה לפירוש שם החודש סיוון, והאם קשור לשם ציון. תודה רבה וחודש נפלא של קבלת תורה מרצון ומאהבה. מה?
לגבי השאלה של המהר, יש לנו יום יועס, בית בסיוון די מועס.
בקיצור, טוב, אני אחרוג בי, שאתם לוחצים. אין שום קשר בין סיוון לציון. סיוון זה שם של אליל בבלי, שעל שמו קרוי החודש הזה. כן, בבקשה. כן. כן, הנה, הרומאים והיוונים ראו, למשל, יש את הציטוס כותב שהיהודים הם ממש מוזרים, הם לא הורגים, הם חושבים שזה רצח להרוג תינוק. ככה הם כותבים, ככה הוא כותב את הציטוס. היהודים חושבים שזה רצח להרוג תינוק? גם אם הוא חלש? מאוד מוזרים היהודים האלה. כן? אתם רואים שמשל יש גם הגדרות כאלה שלא לגמרי ברור. זה מאוד לא מוסרי מה שהם עשו. הם חשבו שזה מוסרי, והם טעו. מותר גם לטעות. לא, יש גבול עד כמה הם יכולים לקבוע. בסדר, כי יש גם אצלנו הגדרות. על מה אנחנו נשפוט אותם וכו'. שלום רבנו, האם יהיה נכון להגיד שפרטי ההלכה מגדירים מה נחשב רציחה, הופכים איסור זה לבין אדם למקום? לא לרצוח בכללי זהו דבר מוסרי כלל אנושי. אך קשה להגיד שפרטי ההלכה הם בגדר מוסר טבעי. נכון, הפרטים לא יכולים להיכנס למוסר הטבעי. בשביל זה צריך הוראה, לפעמים זה מוסכמה, יש מוסכמות, ולפעמים יש גם הלכות. למשל, שאלות מאוד רציניות. למשל, יש רופא שיש לו מערכת החייאה אחת, ויש לו שני פצועים. למי הוא יחבר? אחד ימות, אחד יחיה. אז את מי להעדיף? נכון? שאלות קשות, לא? וזה שאלות שקיימות כל יום, בכל בתי החולים, בכל העולם כולו. צריך הגדרות לזה. יש גם הגדרות הלכתיות. נו, אז הסוגיות האלה קיימות, לא? לא רק ביהדות, קיימות בכלל במשפט. כן. אתה שואל, אם לא הייתה ניתנת תורה לעם ישראל, האם היה מוסר בעולם? האם היה אפשר להגיע לרמת מוסר בעולם? מה? כמו היום. ידידיה. אתה יודע שאני מאוד מכבד, אבל הוא שאל אותי. אני רוצה לענות. אני יכול? תודה. התשובה היא, בוודאי, היה אפשר להגיע. הרי רבותינו אמרו, דרך ארץ קדמה לתורה. זאת אומרת שאי אפשר היה שהתורה תינתן ללא רמה מינימלית של מוסר תחילה. רק כאשר דרך ארץ הגיע לבשלות ראויה, וזה הגיע במשפחה של האבות, אז ניתנה התורה. התורה זה לא בשביל המוסר. כי הרי אם התורה היא בשביל מוסר, אז למה היא לא מחייבת את אומות העולם? למה אסור לגוי ללמוד תורה? אלא, והרבה פעמים אתה רואה בחורים צעירים דתיים שנכנסים למשבר בגלל שהם אומרים, אני ראיתי אנשים שלא שומרים מצוות ומוסריים. מה הנחת היסוד של המשבר הזה? שהתורה עניינה לעשות אותך מוסרי. ברור? בגלל שהם הניחו כמו שאתה מניח. מה? מה? לא, זה לא כך. הרי רבותינו אמרו, דרך ארץ, קדמה לתורה. ולא עוד, אלא הגמרא אומרת מפורש, זכה נעשית לו סם חיים, לא זכה נעשית לו סם המוות. על מי הם אמרו? על התורה. זכה על פי מה? על פי מוסרו הקודם. אם הוא מקדים את המוסר הטבעי, אז התורה נעשית לו סם חיים. אם הוא לא מקדים את המוסר הטבעי, התורה עצמה נעשית לו סם המוות. מובן? אז אם כן, התורה לא ניתנה לנו כדי לעשות אותנו מוסריים, היא ניתנה לנו בשביל דברים אחרים. מה שנקרא קדושה. מכיר את המושג הזה? קדושה זה עולם אחר לגמרי. אני אגיד את זה בקצרה. הקדושה זה מערכת יחסים בלתי אמצעית בין הבורא לנברא. בסדר? זה המצב של הקדושה. המוסר הוא תנאי לזה. ברור? אם האדם ייכנס אל הקודש בלי להיות מוסרי תחילה, יגרום לעצמו ולעולם כולו נזק אדיר. הרבה יותר גדול מאשר אם הוא לא היה נכנס אל הקודש. מובן? כן, בבקשה. אתה אומר שבלי התורה העולם היה תקוע. זה אני מסכים. השאלה היה תקוע איפה? גם בתחום המוסר? או בתחום הקדושה? מה? לא. זה לא נכון. זה שחזל אומרים שסיני נקרא סיני בגלל שירדה סיני לאומות העולם, זה לא בגלל שהם לא יכולים להתנהג, אלא בגלל שזה לא שייך להם. זאת אומרת, יש קנאה של אומות העולם על זה שהתורה מקנה לעם ישראל קדושה. אבל המוסר זה דבר כלל אנושי, עד כמה שאני זוכר. כי אם המוסר לא היה דבר כלל אנושי, אז מדוע יש תביעה מוסרית מאומות העולם? זה אתה כן צודק, שאחרי שיש תורה, אחרי שיש כבר מוסר, התורה מעדנת עוד יותר את המוסר. אבל לזאת לא מהותה. לא בשביל זה היא ניתנה. שלום לרב וחודש טוב. מה קורה אם הוועדה של הגויים החליטה לדוגמה שהעבודה זרה שלהם היא בעצם לא נחשבת עבודה זרה, או שמשהו שמוגדר אצלנו רצח לא נחשב בעיניהם כרצח, והם רוצחים יהודים לפי זה וכיוצא בזה, איפה עובר הגבול? טוב, אתה צודק. זה ברור שהוועדה הזאת תצטרך לקבל קווים כלליים. כלומר, יש דברים שהם, שהם חוק ולא יעבור, ויש פרטי פרטים שזה תלוי בהם. כגון, למשל, כלאיים. מה יקרה כלאיים ומה לא? מה יקרה גיל מצוות ומה לא? מה יקרה רציחה? יכול להיות שגם בזה יהיה לנו הגדרות מסוימות, או מה נקרא גזל וכדומה. כן? ברור שזה דורש הקמת בית מדרש שיבדוק לזה. שלום, אם דרך ארץ קדמה לתורה, מפני מה יש בתורה ציוויים מוסריים? אז זה אחת מהשאלות כאן ששואל, שרבי יהודה הלוי מתייחס אליהן. אז התשובה של רבי יהודה הלוי בעקבות רבנו סעדיה גאון היא בשביל הפרטים. אבל המהר"ל מפראג מסביר שזה יותר עמוק מזה. גם הציוויים המוסריים מתעלים בתורה למצוות. כלומר, אם אדם לא רוצח בגלל המוסר הטבעי, אז מה הוא זוכה לו על ידי כך? למדרגה אנושית מוסרית, עליונה. אבל הוא נשאר בתחום האנושי. אם יש לו גם מצווה אלוהית של לא תרצח, על ידי שהוא מקיים מצווה לא תרצח, יש לו גם דבקות אלוהית, שזה אינסופי. כלומר, אין שיעור, אין ארוך, לעומת החיוב המוסרי. ולכן יש בתורה ציוויים מוסריים, כי חסד עשה איתנו הקדוש ברוך הוא, שהוא מחשיב דברים שהם גם לפי המוסר הטבעי למצוות. כדי לזכות אותנו, כמו שכתוב, וצדקה תהיה לנו, כי נשמור לעשות את כל דברי התורה הזאת לפני השם אלוהינו, כאשר ציוונו. שזה חידוש שהקדוש ברוך הוא מצווה אותנו על דברים שהיינו עושים ממילא. כן, מדוע הרב מתנגד לשם עדות המזרח ומעדיף ספרדים? והרי אנו המזרחים, בעלי מנטליות מזרחית, רגש מזרחי, שונאים אוכל אשכנזי מערבי, מאזינים למוזיקה מזרחית וכדומה. מזרחי כהפך מערבי כתרבות. השאלה היא מאוד יפה, למרות שיש הרבה מה לומר על, עליה ועל סגנונה, אבל היא מחוץ לנושא, ולכן היא תדחה מן השיעור, משום שאין אנחנו עונים אלא על שאלות המתייחסות לנושא הנלמד. כן, בבקשה. זה תלוי בהכרה? מה? אתה שואל... טוב, זה שאתה שואל פה שאלה כללית, האם מצוות צריכות כוונה? כן, מחלוקת הראשונים, האם מצוות צריכות כוונה או לא? כן, כלומר, האם אם קיימתי, נגיד, מעשה, בלי לשים לב בכלל שהוא מצווה, האם יש לזה ערך של מצווה ודבקות אלוהית או לא? שגם על זה יש הרבה מה לדבר. למשל, החפץ חיים סובר שאם אני נתתי צדקה ולא התכוונתי לשם מצוות צדקה, לא זכיתי במצוות צדקה. זאת השיטה שלו, תמוע מאוד לומר את האמת, יש לי כמה ראיות לכך, שמצוות ששייכות למוסר הכללי, אם אני מקיים אותם גם בלי לדעת שהם מצווה, זה מצווה. כן.
גם לגוי
נפה. תלוי, אם זה בכלל החיובים של הגוי, סיפור אחר. לא, אצל הגוי זה משהו אחר. אם הוא לא מודע שזה מצווה, לא, אצל הגוי, אם הוא לא מודע לכך שזה מצווה, אז זה לא נחשב למצווה אצלו. כן. יש לזה...
שלא התכוון, איך לתת את הצדקה? מתוך המוסר הכללי שלו, לא מתוך
כן, אבל נגיד, יהודי שקיים מצווה שהמוסר הטבעי מחייב, למשל, צדקה. הוא נתן צדקה, רק הוא לא יודע שכתוב בתורה שיש מצווה לתת צדקה. אף על פי כן הוא זוכה בתור מצווה, אבל ברמה כמובן פחות גבוהה. כן. כלומר, יש בזה הבדל בין ישראל לאומות העולם. כן.
איך נשיב גם לאומות העולם וגם לאנשים מתוך אומתנו, שמבקשים קושייה על מה ולמה לאומה אחרת, כאשר אומה אחרת מנסה לרצוח אותנו, אנחנו זועקים על כך, ואנחנו בעצם מצווים על להרוג אומה אחרת, וכמובן להרוג את כל הקם להורגנו בעצם.
איך נענה על הטענה, מדוע אנחנו זועקים כשרוצים להרוג אותנו, אבל יש לנו מצווה להרוג אומה אחרת, וגם את הקם, את המשקים להורגנו. עד כאן שאלתך. תשובה. אנחנו, להרוג זה לא דבר לא מוסרי, תלוי לפי ההקשר. לפעמים להרוג זה משהו ממש רע, לפעמים להרוג זה משהו שממש טוב, תלוי לפי ההקשר. הקריטריון צריך להיות הקשר מוסרי. למשל, מחיית עמלק, זה חלק ממלחמת הטוב ברע. וצריך להבין מאיפה בא עמלק ולמה הוא כזה. כן? אחת הראיות לפסולו של עמלק זה שהוא נלחם עם ישראל ברפידים, למרות שלא באנו לכבוש את ארצו וכדומה. ואז גילתה לנו הנבואה שכל זמן שהעמלק בעולם, אז הרשע מתגבר בעולם בכל המערכות, כולל מערכת הקודש. ולכן בזה שאנחנו אכזריים כלפי עמלק, אנחנו מביאים לתיקון העולם. לעומת זה, כשאומות העולם מבקשים להרוג אותנו, הם הורגים, הם מבקשים להרוג את מי שהביא לעולם את הבשורה המוסרית. ולכן, ודאי שצריך להתנגד לזה שיהרגו אותנו. בסדר? אני יודע שזה קצת תמוע, במיוחד כשמדובר בהקם להורגנו, זה באמת תמוע שצריך להשכים להורגו, אבל בכל זאת יש יסוד כזה במוסר היהודי. כן. איך מלמדים כל אדם תורה? ומקרבים כל אחד לתורה? ואולי אין לאדם דרך ארץ, כלומר קלקול מידות, ואז עדיף שלא ילמד מאשר ילמד, כמו שציינת. התשובה היא שזה נכון. אסור ללמד אדם תורה, אם האדם הזה איננו מוסרי, הוא מקולקל במידותיו, ואסור ללמד אותו תורה. זה כתוב בשולחן ערוך גם, שתלמיד שאינו הגון, אין מכניסים אותו לבית המדרש. ולכן בכל ישיבה יש מה שנקרא ראיון קבלה. מתראיינים אצל ראש הישיבה. למה? כי הוא צריך לבחון לא רק את הידיעות הלימודיות של המועמד, הוא גם צריך לבדוק את אישיותו. ואם הוא מתרשם שיש קלקול במידות, אז ראש הישיבה לא יקבל אותו. מחילה מכבוד הרב. הגויים מחויבים בכלאיים? האם לא מחויבים רק בשבע מצוות? איך הם יכולים להיות מצווים על כלאיים, כאשר אסור להם ללמוד תורה מעבר למה שעוסק בשבע המצוות? תודה רבה. תשובה. יש מחלוקת בגמרא, האם גויים מצווים באיסור כלאיים או לא. ולכן מי שסובר שהגויים מחויבים באיסור כלאיים, יסבור שגם את זה הם צריכים ללמוד. בבקשה. עכשיו, הגמרא בעצמה שואלת, אז למה זה שבע מצוות? אומרת, הגמרא, שבע מצוות זה על זה שנהרגים, אבל לא שאין חיובים נוספים. כן, בבקשה. אדם שאין לו דרך ארץ, אסור ללמד אותו תורה. זה הלכה בשולחן ערוך. אז הוא לא יקיים את התורה. הוא לא יקיים, הוא קודם כל ילמד מידות טובות, ואחרי זה מלמד אותו תורה. פטור או לא פטור, זה בא בינו לבין הקדוש ברוך הוא, מי אני כדי לשפוט. אבל אנחנו לא נלמד אותו, בגלל שללמד אותו זה רק יזיק לו. בסדר? בבקשה. אגב, זאת הסיבה שהתורה סתם פטרה כל יהודי מקיום מצוות, עד גיל על בר מצווה. 13 שנה בלי קיום מצוות. למה? כי הוא צריך ללמוד דברים אחרים. כן.
הרב אמר שהגויים, כשהם לא מוכבים למצווה,
אין להם מצווה. כן. זאת אומרת שגוי, שלא מאמין באלוקי ישראל, אין מעולם הבא, רק כיוון שזה לא נחשב למצווה, אז למה שמקיים שבע מצוות בלי להתכוון למצווה, האם יש לו חלק לעולם הבא או לא? זאת השאלה שלך. טוב, זה דיון רחב, יעיין הכבודו באגרות ראייה, חלק א', עמוד צדיק ט' וקוף. בסדר? טוב. דברי המהר"ל הם קצת מסוכנים. שהרי, אם בן אדם לא גונב, רק בגלל שהבורא ציווה, ולא בגלל מוסר טבעי, לכאורה, אין זו מעלה כלל, אלא חיסרון? ענה תקנה נינה, אם אתה היית. טוב, אני לא מבין למה זה מסוכן. המהר"ל אומר שיש מעלה בזה שאדם לא גונב בתור מצווה. כי אז על ידי זה הוא זוכה שלא רק יש לו מוסר טבעי, אלא יש לו גם דבקות אלוהית. מה רע בזה? לא הצלחתי להבין מה הבעיה. שלום לכבוד הרב. באיזה מצב רוחני היה העם במעמד הר סיני? האם הם היו ראויים להגיע למדרגה של נבואה? הרי נשמתם של קבוצות מבני ישראל פרחה. נון ב', האם תוכל בבקשה ממך להמליץ לי על ספר, על ספרי קריאה לציבור הדתי? שתי השאלות האלה אינם קשורות לנושא של השיעור, ולכן אני לא אענה. אם אני מורידה את הנאמר לטרמינולוגיה הסכמטית של פרויד, משמע שדרך ארץ היא במדרגת אגו, וקיום המצוות שבתורה מקביל למדרגת הסופר אגו, או שהמוסר הוא הסופר אגו האנושי, ומצוות התורה הן סופר סופר אגו רק לישראל? וואו! באמת אני לא מבין, אבל... אפשר להגיד אגו וסופר אגו, אם רוצים באמת לעשות הקבלות, כן, שהדרך ארץ היא אגו והמצוות סופר אגו. לא משנה, איך שרוצים, לא, אנחנו לא מחויבים דווקא להתאים כל דבר לכל דבר. טוב, עכשיו אני ממשיך בספר הכוזרי. כן, מה? איך הגענו למצפון?
כל המוסר הטבעי, מה שקרה למעשים הידועים?
המעשים הידועים, הוא אמר ככה שיש שני סוגי מעשים. יש מעשים שהמוסר הטבעי מחייב, ויש מעשים שאנחנו לא יכולים לדעת אותם בלי הדרכה אלוהית, נכון? עכשיו הוא אמר שגם המעשים שהמוסר הטבעי מחייב, גם בזה צריך הדרכה אלוהית. מזה הגענו לנושא של המצפון, כי אז יש מי ששאל בכיתה, האם ייתכן שהיינו מגיעים למוסר גם בלי התורה. ואז מתוך כך התרחבנו, כי אני אמרתי שכן, המוסר לא תלוי בתורה, המוסר הוא תנאי לתורה. בסדר? רק אני הסכמתי אחר כך שלתורה יש תפקיד גם בעידון המוסר, למרות שזה לא מהותה של התורה, שהתורה עניינה להביא לידי קדושה.
מצווה שנוגדת את המוסר
הטבעי
של האדם?
האם תיתכן מצווה שנוגדת את המוסר הטבעי של האדם? התשובה היא לא. אלא, יכול להיות שתהיה מצווה שבגלל שחסר לי מידע על מערכות יותר רחבות מנפש האדם, מערכות קוסמיות, תיראה לי במבט ראשון כסותרת את המוסר הטבעי של האדם. למשל, לאכול שניצל לכבוד שבת, שזה דבר שלכאורה סותר את המוסר הצמחוני, כי הרי מדוע שאני ארצח תרנגולת רק בשביל לענג את השבת שלי? אבל אם אני מקבל ידיעה שאולי אין לי בהתחלה, שעל ידי כך יש עילוי לכלל המציאות וגם התרנגולת מתעלה וזה כיף לאדיר שהיא נאכלה בתור חמין לשבת, אז זה הופך להיות מוסרי, פשוט הייתה אינפורמציה חסרה לי. בסדר? טוב. איך קובעים את הפגם במידות? הרי כל בן אדם צריך לתקן את עצמו. מה הרב יאמר לאותו תלמיד? איך לומדים מידות אם לא בבית המדרש מתוך ספר? אין זה יעזור אם יחזור הביתה ויגידו לו תהיה טוב או תקן מידותיך. תשובה, אם אני אכניס אדם שהוא מקולקל במידותיו לבית המדרש, אז הוא לא יראה את הבעיה בכלל, הוא יחשוב שהוא מתוקן. ואז כשאני אלמד אותו תורה הוא מתקלקל עוד יותר מבחינת מידותיו, ולכן זה טוב שאני לא מכניס אותו לבית המדרש. כתוב תלמיד שאינו הגון אין מכניסין אותו לבית המדרש. האם זה אומר שלא מלמדים אותו בכלל? לא, אלא מלמדים אותו מחוץ לבית מדרש כדי שהוא יהיה מודע לזה שיש משהו שמעכב אותו, ואז זה ידרבן אותו להתקן. מה שאין כן נותן לו לגיטימציה, הוא יתקלקל לגמרי. מדוע יהודי שגזל לא חייב מיטה, אך גוי שגזל כן חייב מיטה? אם אסור ללמד אדם שמידותיו אינם מתוקנות תורה, איך אפשר לקרב רחוקים? טוב, יש פה שתי שאלות. השאלה, מדוע יהודי שגזל לא חייב מיטה, אך גוי שגזל כן חייב מיטה? משום שההלכה מתייחסת אל החברה של אומות העולם כאל חברה אלימה ביסודה. לכן התורה החמירה באומות העולם ולא בישראל שהם רחמנים בני רחמנים. אם אסור ללמד אדם שמידותיו אינן מתוקנות תורה, איך אפשר לקרב רחוקים? ודאי צריך לקרב רחוקים. מי אמר שרחוק זה אדם שאין לו מידות מתוקנות? רחוק הכוונה שהוא לא מקיים מצוות, אבל זה לא אומר שהוא אדם רע. יכול להיות אדם שיש לו מצוות והוא אדם רע במידותיו, יכול להיות אדם שהוא רחוק ממצוות והוא מתוקן במידותיו. מה זה קשור אחד לשני? בבקשה, מה זה אדם מקולקל במידות? זה האדם שיש לו מידות רעות, יעיין לכבודו בספר שמונה פרקים להרמב״ם, בפרק ד', ששם הוא מסביר מה זה מידות רעות ומה הן מידות טובות. למעשה, מה שייכות הדיון לזמננו? האם דרישתם תבוא מאליה עם הזמן, או שזה מוטל עלינו כעת? דרישתם של מי? לא ברור. טוב, אבל אומות העולם, כן, הם אולי כוונת דרישתם של אומות העולם. זה ברור שצריך גם להיענות לפניות של גויים, ובאות אלינו פניות של גויים, וגם אנחנו צריכים ליזום, הודיעו בעמים עלילותיו, צריך לספר לאומות העולם מה רוצים מהם. כן. כשיש חברה אלימה, צריך לנהוג כלפיה בחומרה. זה הכוונה. כן. טוב, בואו נמשיך. רק המעשים והחוקים החברתיים והשכליים הם הידועים, אולם המעשים האלוהים הנוספים על אלה והמיוחדים לאומת אל חי, אשר בעבורם הוא מנהיגה, אינם ידועים כי בבואם מאת האלוה מפורשים ומפורטים. גדולה מזאת, אף המעשים החברתיים והשכליים אינם ידועים בשלמות, כי גם אם נדע כל אחד מהם שהוא לעצמו, אין שיעורו ידוע לנו. כך ידוע לנו כי ההענקה לעובד והכרת הטובה חובה הן. כן, כל אחד יודע שזה טוב לתת מענקים לעובד, וזה טוב להגיד תודה. כולם יודעים. וכי אימון הנפש בצום ובקניעה חובה, זה טוב מדי פעם לעשות טענית. כי ההונאה מגונה. כי מנהג ההפקר עם אנשים מאוס. וקרבת הבשר עם אחדות מן השארות, מגונה. וכי כיבוד ההורים, חובה. וכיוצא באלה. אבל שימת הגבולות לכל אלה, וקביעת שיעור מתאים לכל אדם, אינם כי אם לאלוה יתברך. אולם המעשים האלוהים אין לשכלנו מבוא עליהם כלל. זאת אומרת, יש דברים, אז גם לגבי הגבולות של כיבוד ההורים וכדומה, למשל, אם אדם, אבא שלו אומר לו, תעשה לי כוס קפה. צריך לתת לו או לא צריך לתת לו? חובה או לא? ואם הבן מביא את הכוס ואומר לאבא, אבא, הנה, כוס קפה, 12 שקלים. שלם. זה בסדר או לא בסדר? להלכה זה בסדר גמור. הרי מאכיל ומשקה, אבל משל אביו. לא על חשבון, לא חשבון הבן. הנה, דוגמה של ההלכה שצריך לברר אותה. כן. אולם המעשים האלוהיים, אין לשכלנו מבוא עליהם כלל. גדולה מזאת, השכל מרחיק אותם, ואין הוא מקבלם עליו, כי אם כמו שאדם חולה, מקבל עליו פקודות הרופא ותרופותיו. הרי אדם חולה, לא יודע שהוא צריך לקחת כדור של דקסמולקיד. אין, הוא לא יודע. הלא תראה, כי המילה, אם היותה רחוקה מן ההיגיון, ואם שאין לה כל מבוא לחוקה החברתית, קיים אותה אברהם בו בעצמו על אף קשי הדבר מצד הטבע. כי הוא היה אז בן 100 שנה. ואף בבניו קיים אותה, וכך הייתה להיות ברית, למען נדבק בו ובזרו העניין האלוהי, כמו שאמר לו האלוה, והקימותי את בריתי ביני וביניך ובין זרחה אחריך לדורותם לבית עולם, להיות לך לאלוהים זרחה אחריך. זאת אומרת, יש דברים שאולי ההיגיון הראשוני שלי לא היה אומר לעשות. ברית מילה למשל, זה לא דבר שהשכל מחייב אותו בצורה ברורה. למרות שיש גם הסברים רציונליים לברית המילה, אבל בכל זאת זה צריך איזו הדרכה אלוהית. אמר הכוזרי, באמת, אריה, האם מה שאומות העולם ובעיקר הנצרות מכנה מוסר, הוא בעצם השקטת והשתקת המצפון ואינו מוסר כלל? לא נגזים. מה שהנצרות מכנה מוסר הוא חלק מן המוסר ולא כולו. למשל, הנצרות לקחה את מידת החסד בתור הגדרת המוסר, ולא קיבלה את הצדק כחלק מן המוסר. ואז מתוך זה צומחים עיוותים. אבל וכי בגלל שהנצרות איננה מודעת לכל המכלול של המידות המוסריות, של כל הערכים המוסריים, אין היא מוסרית כלל? לא נכון. זה חלקי. מה שהתכוונתי, שבעקבות דברי המהר"ל, אנשים ירצו לקיים מצוות אלו, כיוון שזוהי מעלה גדולה לפי דבריו, רק בגלל שהשם ציווה. ואני חשבתי שלא לגנוב, רק כי השם ציווה, זהו חיסרון. אתה צודק. נכון, אז יש סכנה כזאת. נכון. אפשר לטעות. זה מצוי אצל הדתיים, גם בלי המהר"ל, שהרבה פעמים הדתיים חושבים שמצוות כמו לא תגנוב, לא תרצח, ואהבת לרעך כמוך וכו', אינן מחויבות כי אם בגלל שזה כתוב בתורה. וזה פשוט טעות חמורה שיש לה הסגר גם הרבה השלכות מוסריות בעייתיות. כן.
אז זה מביא שדברים שהם לא כתובים בתורה, אז הם במוסר הטבעי.
לפי זה גם דברים שלא כתובים בתורה, אבל הם במוסר הטבעי, אנשים יגידו, איפה זה כתוב? כן? למשל, מה אתה זורק את ה את החבילת את העטיפה של הפופקורן על המדרכה? יאמר לך צדיק, זה לא כתוב בשולחן ערוך. בסדר, אבל ארץ ישראל יפה גם ערך, לא? אחד עוד. טוב, אז הוא צודק, כן, השואל היקר. טוב, אמר הכוזרי, באמת, קיבלתם עליכם את המצווה הזאת, כמנה ברית המילה, כראוי, וקיימתם אותה בתכלית ההשתדלות, לברך עליה בהמון רב ובזימון, ובהזכרת טעמה וסיבתה בברכה. וכל אומה אחרת, ראית, באיזה ברכה מזכירים את טעמה? סליחה, אני לא מבין. על איזה מצווה הוא מדבר כאן? ברית המילה, נכון? מה זה קשור לברכת המזון? אז הוא אומר שבברכה שאומרים בברית מילה מזכירים את טעמה. אז אני שואל אתכם, מה טעמה? על איזה ברכה הוא מדבר? ואתם אומרים לי ברכת המזון.
למה?
זה מה שהם אמרו.
לא, מילה, כן, מסחר זאת.
לא, ויש כאלה שענו פה ברכת המזון. כי הם לא הקשיבו. כן. אבל ברית המילה. טוב, אז אנחנו אומרים בברכת אשר קידש ידיד מבטן וחוק בשאר עושם וצאצאיו חתם בעוד ברית קודש. על כן בשכר זאת אל חי חלקנו צורנו, ציווה להציל שארית שארינו משחת למען בריתו אשר שם בבשרנו. ברוך אתה השם קורא את הברית. כלומר זה מה שמזכירים, זה הכוונה, שמזכירים את הטעם וסיבתה בברכה. וכל אומה אחרת שהשתדלה להידמות עליכם, ויש הרי עוד עמים שעושים ברית מילה, לא עלה בידה כי מצער. אין? יש, עושים. אבל הם לא עושים כזאת מסיבה חמודה וזה, עם הפיוטי. כן, מצטערים, רק יש רק כאב. כן, לא הענה. זו אינה מגיעה כי אם למי שחושב על הסיבה אשר בגללה הוא סובל צער זה. מה המקור שבע המצוות? אם המקור הוא מהתורה, שבע מצוות לנוח, האם אנחנו מצווים בהם גם כן, כמו שאר בני נוער, ועליהן יש לנו גם את המצוות שלנו? האם בבית המדרש במכון מאיר לא מכניסים תלמידים בגלל מידות? טוב, המקור של שבע מצוות בני נוח, זה בפסוק, ויצב השם אלוהים אל האדם למור מכל הצגן אכול תאכל, והגמרא מדייקת שמה מכל מילה. האם אנחנו גם מחויבים בשבע מצוות? כן, אבל בהלכות שונות. כלומר, אופן הקיום שלנו את המצוות האלה, הוא שונה בכמה פרטים אשר אצל אומות העולם. האם בבית המדרש מכון מיר לא מכניסים תלמידים בגלל מידות? כן. אם מתרשמים שאדם הוא מקולקל במידותיו, יגידו לו, אתה לא לומד פה. מה הבעיה? טוב. אמר איך חבר, מה?
אם לא מתרשמים, נכון, זה אחר כך...
אם לא מתרשמים, ורק אחר כך מתברר. אז זה כבר יש הלכה. כל המונה הלכה מתלמידו, כל המונה הלכה מתלמידו, כאילו גוזלו מנחלת אבותיו. שואל המערשה שם, מה זה מונה הלכה מתלמידו? למה שרב לא ירצה ללמד את תלמידו? אלא אומר המערשה שמדובר בתלמיד שזה ספק אם הוא מקולקל או לא. כי אם ודאי מקולקל, הוא צודק שהוא לא מלמד אותו. ואם הוא מתוקן, למה שלא ילמד אותו? אלא מדובר במקרה של ספק. אומר המערשה, במקרה של ספק, הוא חייב לדון אותו לכולה ולא לחומרה. אמר החבר, וכן בשאר ההידמויות, לא יכלה כל אומה להידמות אלינו בשום דבר. הלא תראה, אותן האומות אשר קבעו לעצמם יום למנוחה במקום שבת. למי הוא מתכוון? לנוצרים ולמוסלמים. כן, יש, גם להם יש יום במקום שבת. כלום יכלו לחכותנו, אם לא כאשר תחכנה צורת הצלמים וצורות בני האדם החיים. אז זה מה שנקרא, גם במנוחתו לא ישכנו ערלים. מה זה גם במנוחתו? גם כשהם עושים מנוחה, זה לא דומה, לא דומה שבת של נוצרי לשבת של יהודי, וגם שבת של מוסלמי לא דומה לשבת של יהודי, בגלל שאין שייכות טבעית ליום השבת, שזה אות מיוחדת בין הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל. אמר הכוזרי, בחושבי על מצבכם, ראיתי כי אמנם יש לאלוה סוד בדאגו להשארתכם, וכי את השבתות והמועדים שם האלוה בין הסיבות החזקות ביותר להשתמרות דמותכם וצוויונכם. כי האומות הלא מחלקות אתכם ביניהן וכובשות אתכם לעבדים להם, לא סליחה, כי האומות היו מחלקות אתכם ביניהן, וכובשות אתכם לעבדים להם בעבור בינתכם וזוך דעתכם, ואף שמות אתכם לאנשי מלחמה, לולי הזמנים ההם שאתם שומרים בנאמנות כזאת. ביותם מועדים שניתנו לכם את האלוה, וביות טעמיהם חשובים כל כך, זכר למעשה בראשית, זכר ליציאת מצרים, זכר למתן תורה. כל אלה עניינים אלוהים שנצטוויתם לזוכם תלמיד. תלמיד, זאת אומרת, אם הגויים, אם היהודים לא היו שומרים שבת, אז הגויים היו אומרים, אתם כאלה טובים, יאללה, אתם מגויסים לצבא, אתם מגויסים לשירות המדינה, וכו'. אבל ברגע שהגויים יודעים שהיהודים צריכים לשמור שבת, אז הם מתייאשים מראש. יוצא לפי זה שהשבת שמרה על ישראל כדברי אחד העם. כן? שיותר מששמרו ישראל את השבת, השבת שמרה על ישראל. זה אחד העם שאמר את זה, כן. כן, זה לא חזל, זה אחד העם. כן. אה? כן, כשהיהודים קיבלו את האמנציפציה, אז היו צריכים לבחור אם לשמור את השבת או ללכת לצבא. נכון. בעל כורחם זה משהו אחר, אבל אתה רואה שהדבר הזה גם לא הצליח להחזיק מעמד הרבה זמן. ברוסיה, זה לא היה הרבה זמן. כי ידעו שזה לא הולך. גם למשל כשהיה הקנטוניסטים, בתקופה של הצאר ניקולאי הראשון, נמח שמו וזכרו, שהוא היה חוטף, היה שולח את המשטרה כדי לחטוף יהודים, כל מיני דברים, ילדים יהודים לצבא, החוק חייב ש יהודי אחד מכל משפחה ילך לצבא. למה לא אמרו כל היהודים? כי ידעו שזה לא ילך. ולולי, עכשיו יש פה זה משהו קצת לא נעים, ולולי הימים האלה לא היה אחד מכם לובש בגד נקי. קצת לא נעים. כן. ולא הייתם מתכנסים למקום אחד לשם קריאה בתורתכם, מחמת דיכאונכם, באורך תקופת שיעבודכם. אבל יש שבת, או שבת צריך ללכת לשמוע קריאת התורה. ומה עושים בקריאת התורה? לא. יש ספורט בקריאת התורה. לתקן את החזן. בשביל מה הולכים לשמוע את קריאת התורה? כן? אתה תוקע אותו, אתה מחכה לו בפינה. האם הוא יגיד את זה כמו שצריך או לא? כן? זה היה הכיף הגדול. אתה חוזר הביתה, נו מה היה בבית הכנסת? שעמם, הוא לא עשה טעות אחת. כן? טוב. ולוליהם שהיו לכם לא הייתם מתענגים יום אחד בכל ימי חייכם. עכשיו עוברת עליכם בימים אלו שישית ימי חייכם במנוחת הגוף ובמנוחת הנפש, מנוחה שאין מלכים יכולים להגיע לשכמותה. הרי ואיזה מלך לא יענה לטלפון בגלל שזה שבת? הועיל ואין דעתם יושבת עליהם ביום מנוחתם, שהרים יביאם הצורך הקל ביותר לעשות עבודה ולצאת למסע באותו יום, יסעו ויעבדו, וככה עד נפשה מוצאת להם מנוחה שלמה. ולולי הימים האלה היה כל קניינכם עובר ליד אחרים, שהרי מזומנו להיות שלל למשעבדכם, שעבדכם, ונמצא שהוצאתכם על הימים האלה היא רווח לכם בזה ובבא, ביותה כולה לשם שמיים. שימו לב שפה הוא דיבר על שתי מצוות, מילה ושבת, ונתן להם טעמים רציונליים לגמרי. בעוד שבמאמר ראשון הוא גם דיבר על השבת ועל המילה, ושם נתן טעמים אלוהיים. מה הסיבה להבדל הזה? כי פה זה מאמר שלישי שבא לדבר בענייני מוסר, מאמר ראשון מדבר על קדושת הכלל בישראל, שלא קשורה דווקא להגדרות של המוסר. רבנו, לא הצלחתי להבין מה זה מתוקן במידותיו, זה כללי מדי. כל בן אדם צריך לתקן למידותיו או מידות מסוימות, על איזה פגם מידותי הרב מתכוון? טוב, יש הרבה, זה אני כעת לא יכול, אבל זה כדאי. טוב, עכשיו אני לא יכול כי נגמר השיעור, אבל בשיחה אישית אם אתה רוצה, האם אנשים לא היו מקיימים מעשים אדומים למעשים אלוהים גם לפני נתינת התורה, כמו הקורבנות ומילה, כמו שהרב מזכיר הרבה פעמים מתוך ספר עדר העיקר? התשובה היא כן. שלום.